חשבנו לדבר על סוגיית קבלת התורה, מתן תורה. נקודה שקשורה לחג השבועות, אבל קשורה גם כמובן לנושא הכללי שלנו, קודש וחול. אז כרגע יש לפנינו דף שנקרא כפייה ובחירה בתורה. מה היחס בין הכפייה שהקדוש ברוך הוא כפה אלינו רק כגיגית לבין הבחירה החופשית שלנו? אבל הזכירו לנו כרגע שלא סיימנו את החלק השני של השיעור שעבר, של זרע אדם זרע בהמה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלמד את סוגיית כפייה ובחירה ונתחבר תוך כדי תנועה לזרע אדם וזרע בהמה. בסדר? מקובל עליכם?
טוב.
אז אומרת הגמרא במסכת שבת, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. אומר הרב במאמר הזה שמופיע במאמרי ראייה, עמוד 166-167, אומר הרב יסוד גדול, שהוא תכף נראה הוא מתפרט לזוויות שונות, אבל היסוד חשוב מאוד. ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים אנו לזכור כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית הר כגיגית על הדבר. נקרא אולי כמה שורות כדי להיכנס לעניין. מתוך עומר סלע, של אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, נחרטה התורה במעמקי נשמתנו. אני קופץ רגע כמה שורות, כדי לראות רק את הצד השני של הסוגיה. אולי לא נעים לנו הדבר. כלומר, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שאנו בוחרים בקבלה כזו, שבאה חוק נשמתנו, או על ידי חוק רצון חופשי, או אולי נקרא את זה אחרת, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שאנו בוחרים בקבלה כזו שבאה החוק, כלומר שבאה בצורה חוקית, קבועה, בכפייה, מלמעלה למטה, היינו מעדיפים שזה יהיה רצון חופשי, בחירה חופשית שלנו, לא כפייה, אלא בחירה, שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. כך זה נראה לנו. אבל אומר הרב, אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתאבים הדברים במציאות. כלומר, אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, ואיננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם מבחוץ. אמנם, להבדיל מזה, אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהי יציבה ויעמוד, היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי אמיתתן, ולכן עוד שורה אחת, היא יודעת כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, וחלושים הם האידיאלים שלנו. אין אנו רואים כלל וכלל, או ראויים כלל וכלל, שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו. ועל כן איננו קרואים מתוך הכריח אל הדבר הגדול והנשגב, העומד ברומו של עולם, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים, לקבלתה של תורה ביסוד תחילת הפלאות שלנו, גם בהווה, כן היה מראש מקדם, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור האחרון, שנינו עומדים בו על סף תחייתנו הלאומית, וזה גם הגאולה שגם היא בכפייה. טוב, כדי להבין את היסוד הזה, נקפוץ רגע למקום אחר, כדי, ונחזור לשם עוד חמש, לפה עוד חמש דקות. אנחנו אומרים, בברכת אשר יצר, כשאנחנו יוצאים מהשירותים, אנחנו אומרים כך, מקום מספר 2, מופיע בעולת ראייה, חלק א', עמוד נ"ז נ"ח. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שמה? שאם ייפתח אחד מהם, לפי הגרסה הזו, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנונים פיזיולוגיים בגוף האנושי, שהמנגנונים האלה הם לא תלויים בבחירה החופשית של האדם. למשל, הפתיחה והסתימה של הנקבים, אלה דברים בלתי רצוניים, בלתי בחירים. כלומר, לפעמים, סליחה על הדוגמה, אבל זה הנושא פה שאנחנו מדברים עליו כרגע, כשאדם צריך להתפנות לשירותים. הוא לא יכול לאכוף את עצמו לא להתפנות. כרגע הנקבים נפתחים, וכרגע הוא צריך לסלק את הפסולת שבתוכו. אולי הוא יכול להתאפק, זמן כזה, זמן אחר. יש מציאות שמותר לו להתאפק, יש מציאות שכבר אסור לו להתאפק, יותר מזה. אבל בכל אופן, עצם הפתיחה ועצם הסתימה של הנקבים, זאת קביעה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה, שכשאדם צריך לסלק מעצמו את מה שהוא פסול מבחינת מה שהוא צריך, פסולת שלו, משהו פסול אצלו, הקב"ה ברא מנגנון כזה שהנקב נפתח ואתה צריך לסלק מעצמך את מה שיש. וברגע שסילקת את ההפרשה, שאתה לא צריך אותה, היא פורשת ממך, אתה מופרש ממנה, ממלא הנקב נסתם מחדש. אם כן, מי שמנהל את הפתיחה ואת הסתימה של הנקבים, בהקשר של הברכה הזאת אשר יצר, זה בעצם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה לא רק זה, אלא כל המערכות הטבעיות של החיים, מערכת הנשימה, מערכת העיכול וכו', המוח כמובן, הלב, כל המערכות האלה מתפקדות באופן אוטומטי. שואל הרב, ממש בתחילת הפסקה, כאן בפסקה 2, וכבר נחזור לפסקה מספר 1, לכאורה, הדבר הזה הוא גורם בושה לאדם. הוא מבייש את האדם. כמו שהרב אומר בפסקה מספר 1, לא נעים לנו הדבר, כי הרי לכאורה היינו מעדיפים שקבלת התורה תבוא בבחירתנו החופשית, אז אולי גם לא נעים לנו הדבר, שהתפקוד של מערכת החיים הפיזיולוגית שלנו, היא תהיה בבחירתנו החופשית. שיהיה לנו איזה כפתור, להפעיל את מערכת הנשימה, ומערכת העיכול, ואת המוח, ואת הלב, ולסתום את הפתחים, ולפתוח את הפתחים. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את השליטה על המערכות האלה. והשאלה היא באמת למה, ובית מה המשמעות של זה. אומר הרב מקור מספר 2, בעלי החיים כולם, שתפקידיהם עשויים כולם בהכרח של טבע, בלא בחירה חופשית, אין זה פלא כל כך כשהם נתונים בתנאי חיים שהם צריכים כל כך דיוק. שהרי ככה היא הטבע כולה, הפועלת בחוקיה בתכלית הדיוק. כלומר, זה לא מפתיע אותנו שבעלי חיים שאין להם בחירה חופשית, ברמה שאנחנו מדברים עליה כבני אדם, זה לא מפתיע אותנו שבעלי החיים מתנהלים באופן קבוע, חוקי, אינסטינקטיבי. לכן אצלם, כשהמערכות הפיזיולוגיות עובדות בצורה אוטומטית, זה לא מפתיע אותנו. אצלם אם יפתח או אם יסתם אחד מהם זה באופן אוטומטי, זה לא מפתיע אותנו. כי להם, הם בעלי החיים, חיים במדרגה שאין להם בחירה חופשית. כי הם לא מסוגלים לבחור בחירה חופשית. הם לא במדרגה הזאת שהם כוללים בתוכם צדדים שונים והם יכולים להבחין בין טוב לרע, או בין אמת לשקר, או בין עכשיו למחר, או בין נכון ללא נכון. אז אצלם זה ברור לנו, בעלי החיים כולם, שתפקידיהם עשויים כולם בחירה של טבע, כלומר, התפקיד שהוטל על בעלי החיים כמשל, הוא תפקיד של הכרח, הוא תפקיד שטבוע בם כטבע, אין להם בחירה חופשית. תרנגולת מטילה בצו ואומרת קוקוריקו. היא לא יכולה לעשות משהו אחר שהוא נוגד את הטבע שלה. ככה היא. ככה גם הוא ברא אותה. אז אם זה הטבע שלה, אנחנו לא מתפלים שגם המערכות הפיזיולוגיות שלה מתנהלות באופן קבוע, באופן טבעי, באופן חוקי, באופן אינסטינקטיבי, חסר בחירה. כי המהות שלה היא חסרת בחירה. אז בעלי החיים שמהותם היא חוסר הבחירה, כי התפקיד שלהם הוא חסר בחירה, אלא הם אמורים לבצע בפועל את מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם כטבע, בלי הסכמה שנובעת מהאישיות שלהם. אז זה לא מפתיע אותנו, בעלי החיים כולם שתפקידיהם עשויים כולם בהכרח של טבע שבלא בחירה חופשית, כך עשויים התפקידים שלהם, המטרות שלמענם הם נבראו. לכן אין זה פלא כל כך, שגם תנאי החיים שבתוכם נתונים, מסגרת החיים הטבעית, גם היא חוקית. כי זה האופי שלהם, אז האופי שלהם הוא חוקי, ותנאי החיים שלהם חוקיים. אין זה פלא כל כך כשהם נתונים בתנאי חיים שהם צריכים כל כך דיוק. ולכן הדיוק הזה הוא יופיע על ידי שהדבר קבוע, מתמיד, רציף, לא תלוי בהם, אלא הוא מתנהל באופן אוטומטי, ולא תלוי בבחירתם החופשית. שרי ככה היא הטבע כולה, הפועלת בחוקיה בתכלית הדיוק, אז כל דבר שהתפקיד שלו הוא מדויק ולכן אין לו בחירה חופשית, גם תנאי החיים יהיו מדויקים ולכן לא יהיה בהם בחירה חופשית. כי ברגע שיש לך בחירה חופשית זה יכול לסטות מהדיוק. זה יכול להיות משהו אחר, כי אני בוחר. אני יכול לבחור ככה, אני יכול לבחור אחרת. אומר הרב, אבל הפלא הגדול הוא אצל האדם. איך יכול להיות שהאדם שהבחירה החופשית שלו מטביעה היא על חייו חותם של רצון עצמי? האדם כנבדל מבעלי החיים, יש לו אישיות עצמית. יש לו רצון חופשי. יש לו בחירה חופשית. ובגלל זה, באופן מסוים, בצדדים מסוים של חיים, יש לו באמת יכולת הכרעה, והוא יכול לקחת את החיים לכיוון כזה או לכיוון אחר. ובשביל כך, אין החוקים הטבעיים שומרים בו כל כך את תפקידם. כלומר, האינסטינקטים המצויים אצל בעלי חיים שמנהלים כל כך בצורה מדויקת בעלי החיים, האינסטינקטים האלה לא כל כך מצויים אצל בני אדם. למשל, אחת הדוגמאות שהרב מזכיר במקום אחר, בדרך כלל, בעל חיים אוכל עד כדי שהוא שבע, ואכלת ושבעת וברכת. אבל אדם, גם אחרי שהוא שבע רוצה להמשיך לאכול. בעל חיים, כשהוא ישן מספיק הוא מתעורר. אדם, כשהוא ישן מספיק, לא בטוח שהוא מתעורר. כלומר, יש כוחות חיים באדם, ברמה הפשוטה של החיים הטבעיים שלנו, שבהם הבחירה החופשית יכולה באמת להסיט את האדם למקומות לא נכונים. לכן החוקים הטבעיים לא כל כך מופיעים בחיים שלנו. ובשביל כך אין החוקים הטבעיים שאומרים בו כל כך את תפקידם. אז אם ככה מתעצם את הקושייה, אז ריבונו של עולם, אם אתה בראת האדם שכל עניינו, כל החידוש שבו, זה בחירה חופשית, ולכן אתה אפילו מזערת באופן מסוים את החוקים הקבועים המתמידים בו, ונתת לו את האפשרות לבחור בחירה חופשית, אפילו ביחס לאותם חוקים, אז למה? במה ששייך לתפקוד הפיזיולוגי הבסיסי של החיים, פה לא נתת לאדם בחירה חופשית. למה לא נתת לו בחירה על מערכת הנשימה? הוא יחליט אם הוא נושם או לא. בחירה חופשית על מערכת העיכול. בנושא שלנו פה, בחירה חופשית, האם ייפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם? הוא יחליט מתי לפתוח, הוא יחליט מתי לסתום. קושייה? זה מבזה את האדם, זה מבייש את האדם, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא סומך עליו ולא נותן לו את הבחירה החופשית, כיצור שכל עניינו זה בחירה חופשית. אומר הרב, אז אם ככה מה נענה על השאלה הזאת? בואו נקרא רגע בריצה אולי את כל המשפטים האלה. בעלי החיים כולם, שתפקידיהם עשויים כולם בחייך של טבע, בלא בחייה חופשית, אין זה פלא כל כך שכשהם נתונים בתנאי חיים שהם צריכים כל כך דיוק. שהרי ככה היא הטבע כולה, הפועלת בחוקיה בתכלית הדיוק. אבל הפלא הגדול הוא אצל האדם, שהבחירה החופשית שלו מטביעה היא על חייו חותם של רצון עצמי, ובשביל כך אין החוקים הטבעיים שורים בו כל כך את תפקידם, אבל הוא מכל מקום, הנה הקושייה, הוא מכל מקום, במה שנוגע לעצם שמירת החיים, לא נתן הבורא לרצון החופשי של האדם שום כוח של בחירה חופשית, להניע את המהלכים העיקריים ממסלולם. כלומר, זה נכון שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, אבל עד נקודה מסוימת, עד קו מסוים, מה הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא לא נתן בחירה חופשית לאדם? מה שהוא קשור לעצם החיים. מה שהוא עצמיות החיים. אנחנו מתקדמים עכשיו חצי סנטימטר. עצמיות החיים הפיזיים. ונתקדם. עצמיות החיים הרוחניים. מה שהוא עצם החיים. מה שהוא הישרדות. מה שהוא קיומי. בו הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו בחירה חופשית. אז אנחנו עכשיו עסוקים בברכת אשר יצר. כמשל. כל מה שהוא עצמיות החיים הפיזיים של האדם. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו בו, בהם, בעצמות החיים האלה, בחירה חופשית. אז אם האדם, חס ושלום, ישאיר יותר מדי בתוכו את מה שצריך, את מה שהוא צריך להפריש מתוכו, את הפסולת, שימפתח אחד מהם כדי להוציא, לסלק את הפסולת, והמציאות הזאת של ההשערה הזאת, ההישארות הזאת, היא יכולה לגרום לסכנה, לזיהומים פנימיים בתוך גוף האדם, עד כדי מוות ממש כפשוטו, או אם מערכת העיכול לא תתפקד, כי אדם החליט שכרגע הוא בדיכאון, אין לו כוח לתפקד את מערכת העיכול, אז הוא אומר למערכת העיכול, טוב, ניתן לך רק יומיים חופש, או מערכת הנשימה, רק 5 דקות בלי נשימה, 15 דקות בלי נשימה, או למוח, הוא לא מזרים חפצן למוח, רק דקה, רק 10 שניות, וכדומה. פה זה נוגע לקיום החיים, לעצמיות החיים. אדם יכול לפגוע בחיים עצמם. במה שהוא החיים עצמם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם בחירה חופשית. ולמה? שתי סיבות, זו למעלה מזו. הסיבה הפשוטה, כמו שהרב אומר, תכף נחזור למקור אחת, כי האדם, עם כל הכבוד לגדלותו ולעוצמתו ולרצונו ולשאיפתו ולקשר שלו עם הבורא וכו', עם כל הכבוד, יש בו גם כמה חולשות, והחולשות האלה יכולים לגרום לנזקים בלתי הפיכים. בית יותר עמוק מזה, לא רק מצד חולשת האדם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם, לא הפקיד באדם את הבחירה החופשית ביחס למה שהוא עצם החיים, אלא גם מצד זה שברגע שזה תלוי במדרגת הבורא, אז מתברר שעצם החיים הם במדרגת הבורא. הם לא במדרגת הבחירה החופשית של האדם. אז נכון שכלפי חוץ זה נראה הוא אולי ביזיון לאדם, שהוא לא יכול לבחור בעצמו, אבל מצד האמת זה מראה על מעלת האדם, כי בעצם מה שהוא עצם החיים, זה הבורא. זה כפייה, זה כפוי עליך, זה כפוי עלינו. אז זה לא רק כי האדם הוא חלש. א', כי האדם הוא חלש ואפשר לסמוך עליו. ב', לא רק שאדם הוא חייב אפשר לסמוך עליו, אלא ברגע שזה בא ממקור עליון, אז כל החיים מקבלים ערך אחר, תוקף אחר, משמעות אחרת, משמעות אלוקית, לא משמעות של בחירה חופשית שלי עם כל הכבוד. לכן אומר הרב, על קודם כל בואו נראה את הפסקה הראשונה. ומכל מקום, במה שנוגע לעצם שמירת החיים, בצד שמאל שורה שנייה למעלה, לא נתן הבורא לרצון החופשי של האדם שום כוח להניע את המהלכים העיקריים ממסלולם. ומאחר שידוע לפני כיסא כבודו ברוך הוא, שמה? שאם חוקי החיים בטבעם לא יהיו די מדויקים בהפעלתם על האדם, לא יוכלו חייו הטבעים לעמוד. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. שמה? שאם ייפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, ולפי הבחירה החופשית של האדם, ולא לפי הסדר הנכון, הקבוע, הטבעי, כפי שהוא צריך להיות, אז אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, אפילו שעה אחת. לכן הקדוש ברוך הוא שלל מן האדם את הבחירה החופשית, את האחריות שלו על הסתימה והפתיחה. כי אם הפתחים לא ייפתחו ויסתמו בזמנים הנכונים, בצורות הנכונות, זה פוגע בצורה בלתי הפיכה בעצם הקיום של האדם, בעצם החיים, רק עוד טיפה. על כן שלל את כוח הרצון וחופש הבחירה, משלוט בחיים הטבעיים הבהמיים. הנה כאן זרע בהמה, בצד הנמוך שבו. כלומר, ממש התפקוד הפיזיולוגי הפשוט. כלומר, כל מה שהוא עצם החיים הטבעיים הבהמיים, ברובד הפיזיולוגי, כרגע אנחנו מדברים, שהוא חיים או מוות, את זה האדם, את האחריות, על זה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם. ולא נתן לאדם שלטון על סתימת ופתיחת כלי גופו, המוטבעים בטבע העבודה החומרית של החיים. מאחר, מדוע? שאם הם ישנו את מהלכם הטבעי מחוקם היסודי, בגלל חולשתו של האדם, לא יוכל האדם לחיות ולהתקיים אפילו שעה אחת. באירוס האתניות של הטבע בשליטתו על גופו. עוד שתי דקות. עכשיו בואו נעלה קומה. אם אנחנו מבינים שמשהו עצמיות החיים, גם מצד חולשת האדם וגם מצד הערך של החיים שהוא יהיה במדרגת הבורא ולא בבחירה החופשית של האדם, לא נתן הקדוש ברוך הוא בחירה חופשית ושליטה של האדם על זה. אם זה נכון ביחס לחיים החומריים הפיזיים, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, גם ביחס לחיים הרוחניים, ככה צריך להיות. ולכן אומר הרב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בחירה חופשית אם יקבל תורה או לא, אלא כפה עלינו הר כגיגית. עכשיו בואו נקרא את מקום מספר אחד וכבר שאלות. ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, שאותה השמחה היא מבטאת את הרצון שלנו, את ההזדהות שלנו, את השייכות שלנו, את הבחירה החופשית שלנו. אני נמצא כרגע בשעה 12:28 בכיתת אמונה, כי אני, פלוני אלמוני, בחרתי בבחירתי החופשית לבוא למכון מאיר, להתחזק בתורה, להיות קרוב אל השם. אומר הרב, אשליה, זה לא נכון, זה לא אמיתי. זה לא מתחיל מהבחירה החופשית של האדם, אלא הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו לפה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו להגיע לפה. נכון שכלפי חוץ נראה שיש לי בחירה חופשית. משהו עצם החיים הרוחני, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מעצם החיים החומרי, לזה הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו בחירה חופשית. לכן כפה עלינו הר כגיגית. אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית לקבל לנו תורה. כי א', לפעמים אנחנו חלשים ולא רוצים לקבל תורה. ב', אם קבלת התורה הייתה במדרגתנו, לפי הבחירה החופשית שלנו, זו תורה נמוכה. זו תורה חסרה, כבר הוא נתן לו תורה לפי מדרגתו. אז זה לא רק מצד חודשת האדם, אלא מצד מדרגת התורה שבמדרגת הבורא, ולא במדרגת הנבראים. בואו נקרא את זה שוב, והנה כבר שאלה. ביום מתן תורתנו שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, שהיינו חושבים שזה בעצם הכל מתחיל מאיתנו, והכל תלוי בנו, הראיה שאנחנו כך רוצים בזה. וכל כך שמחים בזה, וכל כך מזדהים עם זה. צריכים אנו לזכור, כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה. לכן מהבחינה הזו, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו לומר נעשה ונשמע. אלא בכפיית הר כגיגית על הדבר. לפני שאנחנו קיבלנו תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. מתוך אומר סלע של אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אז זה לא טוב, לא, אז לא תקבלו תורה. לא? ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. נחרטה התורה במעמקי נשמתנו. אני חוזר, אני מדלג שוב רגע ארבע שורות. אולי לא נעים לנו הדבר. אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שאנו בוחרים בקבלה זו, בקבלה כזו שבה חוק, שהיא באה אלינו כחוק, היינו בוחרים ברצון חופשי. שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. את הבחירה החופשית שלנו. אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתאבים הדברים במציאות. אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, והננו רואים רק את הברק הנוצץ עליהם מבחוץ, שנראה שבחירה חופשית היא יותר מכפייה. אבל משתי בחינות כפייה יותר מבחירה חופשית. א', כי בחירה חופשית זה דבר תלוי ולא קבוע. לכן חולשת האדם יכולה להביא אותו למצב שהוא לא בוחר בחיים, לא הפיזיים ולא הרוחניים. ב', שאם זה תלוי בבחירתנו, כמו שאמרנו מקודם, אז התורה הייתה מתקבלת אצלנו לפי המדרגה שלנו, ולא לפי המדרגה של הבורא, שהיא הרבה יותר עליונה. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהיה יציבה ויעמוד, היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי אמיתתן. ולכן היא יודעת כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו, וחלושים עם האידיאלים שלנו. ומי מאיתנו יכול לומר על עצמו שהוא לא חלש? בואו ניקח את הקומה הראשונה קודם כל. מי מאיתנו יכול לומר שאם התורה הייתה תלויה בו, אז הוא היה מקבל את התורה תמיד בשלמות ובשמחה? מי מאיתנו יכול לומר את זה? לכן הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו בהקשר הזה. מצד אחד אלוקיי נשמה שאתה בי תאוריי, ומצד שני באמת אמרנו נעשה ונשמע, אבל מצד שני זה לא מתחיל מהנעשה ונשמע שלנו. זה מתחיל מהכפייה האלוקית עלינו. זה מתחיל במקום יותר פנימי. לכן אין אנו ראויים, נראה לי שחסרה שם יוד, והסדר שם השתנה קצת. אין אנו ראויים כלל וכלל שקיומו של עולם מלא, כמו הפיזי, כל וחומר הרוחני, יימסר לרצוננו. ועל כן איננו קרויים מתוך הכרח של כפה למה כגיגית, אלא דבר הגדול והנשגב העומד ברומו של עולם. ומתוך הכרחיים פנימיים והכרחיים חיצוניים, כלומר פנימיים הכוונה רוחניים וחיצוניים הכוונה היסטוריים שמכריחים אותנו, מה שחזל אומרים, הרי יש מחלוקת משולשת בגמרה, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. לפי דעה אחת הגאולה תלויה בתשובה, רבי אליעזר לפי דעה אחת. לפי רבי יהושע הגאולה לא תלויה בתשובה. ולפי דעה שלישית, רבי יהושע לפי דעה אחת, הגאולה תלויה בתשובה, אבל יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן, ויכריח אותנו לעשות תשובה. אם כן, האם בסוף תהיה תשובה? תהיה. האם הגאולה תלויה בתשובה? היא לא תלויה בתשובה, כי זה סדר אלוקי, זה לא סדר שלנו. זה לא מין למטה למעלה, זה לא במדרגת הבחירה החופשית שלנו. מה, בני אדם יכולים חס ושלום להביא את הקדוש ברוך הוא למצב כזה שבסוף לא תהיה גאולה, כי אנחנו יותר חזקים מריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שהוא יגאל, שיגיע למטרתו, אז אנחנו יותר חזקים מאלוהים? ודאי שלא. לכן האם הגאולה מצד האמת תלויה בתשובה? לא. זה מעל התשובה שלנו. מצד שני, האם צריכה להופיע התשובה בתוכנו? כן. איך זה הופיע? שתי אפשרויות. או ברצון ובהזדהות, או מתוך כפייה יעמיד אלינו מלך. זה הכרחים חיצוניים, שגזרותיו קשות כאמן, קשיים, ונהיה מאולצים להגיע לתורה. אז אדם מגיע למכון מאיר, כמשל, או בבחירתו החופשית, מרצונו, אבל מצד האמת זה באמת לא רצונו, זה כפייה אלוקית, למרות שנראה לו שזה רצונו, או שהחיים הכריחו אותו. קוראים לזה לחזור בתשובה. כי החיים שלו נתקעו בכל מיני כבישים ללא מוצא, שהוא היה כפוי לחזור בתשובה. מצד האמת, בשני המצבים הוא כפוי. רק יש מצב שבו נראה לו יותר שהוא בוחר, יש מצבים שהוא מבין שהוא פחות בוחר. הנה רק נגמור את המשפט הזה. ועל כן איננו קוראים מתוך הכריח אל הדבר הגדול והנשגב העומד ברומו של עולם, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים, הכרחים פנימיים זה המהות האלוקית שבתוכנו, הכרחים חיצוניים זה המציאות ההיסטורית שתביא את הכלל, את הפרט, לקבל עלינו תורה מתוך מציאות שתהיה כפויה עלינו, נקרא לזה ככה, ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים מקבלתה של תורה ביסוד תחיית הפלאות שלנו גם בהווה, גם חזרה לארץ ישראל, חזרה לירושלים וחזרתנו לקבל תורה עלינו. כל זה כן היה מראש מקדם, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור אחרון זה שאיננו עומדים בו על סף תחייתנו הלאומית, שזה בא לכאורה ממקום של בחירה, אבל בעצם זה ממקום של כפייה. כן, בבקשה.
אם נותבין את הכפייה של הרוחאים לצד הפיזי, אז אין שום אדם בהיסטוריה שאחד יבחור להוציא פסולות או לא, אבל אדם, רואים הרבה אנשים בהיסטוריה שבחרו לא לקיים את התורה, וגם בשביל השאלה שלי הוא שעם ישראל, שאני מניח שנקביל את זה למערכת הפיזיולוגית של האדם, עם ישראל לא עושה, וגם בתורה נאמר לו, ובחר אתה בחיים, אתה צריך לבחור, אתה צריך לבחור, ועובדה שהוא גם בחר אחרת. אם זה היה כל כך אותו דבר, אז עם ישראל היה צריך באופן כל כך טבעי לחיות את התורה. זה לא קרה.
תשובה. א', אתה צודק ולא צודק. קודם כל בואו נתחיל בזה שאתה לא צודק. הנני נותן לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. למה התורה אומרת, הנני נותן לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע? תגיד, הנני נותן לפניך טוב ורע, ובחרת בטוב. אלא, הטוב שווה חיים. הרע שווה מוות. האם אתה מכיר אדם שכשמציעים לו חיים ומוות, הוא יבחר במוות? אתה מכיר? אני לא מכיר. אם כן, נכון שכלפי חוץ הבחירה בטוב או ברע היא נראית אפשרית, כן, אם מעדיף את הטוב ולא את הרע, נקרא לזה את הצד האלוהי שבאדם ולא את הצד הבהמי שלו, זר אדם לא זר הבהמה, זה נכון. אבל מצד האמת בעצם אין כאן בחירה. מצד האמת אין פה בחירה. כמו שאין בחירה בין חיים למוות, אין בחירה בין טוב לרע. כלפי חוץ נראה שיש לנו בחירה. דרך אגב, עכשיו אני אומר מה שאתה אולי קצת כן צודק וגם לא צודק. גם בצד הפיזי אין לנו כל כך בחירה. אבל יש לי כן בחירה. אני יכול להפסיק את מערכת הנשימה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם מערכת נשימה שפועלת אוטומטית. האם האדם יכול להפסיק את מערכת הנשימה? עד שלב מסוים כן. כלומר, יש לו יכולת, נגיד, לא לבחור ברע, אלא לא לבחור בטוב. הוא בוחר לא לנשום. הוא לא בוחר בלמות, הוא בוחר להפסיק לחיות. ולכן באמת התורה אמרה, לכן למה איסור שלא נדע, איסור מאבד עצמו לדעת, מתאבד, זה איסור כל כך חמור. כי בדיוק בנקודה הזאת נמצא הקו בין אלוהים לבין האדם. הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם בחירה חופשית על עצם החיים. אז אתה לא מחליט מתי אתה תמות. האם אדם יכול להתאבד? חיצונית נראה שהוא יכול להתאבד. האם האדם באמת יכול להפסיק את החיים מצד האמת האלוקית? לא. בסופו של דבר הוא מת, הוא קבור מתחת לאדמה. נכון, אבל הוא קבור מתחת, מחוץ לבית הקברות. כלומר, ברגע שהאדם בוחר בחירה, שבאמת אין לו בה בחירה, אבל כלפי חוץ נראה שיש לו בה בחירה, פה הוא חצה את הקו. לכן, שורה האחרונה של התשובה, האם מצד האמת יש לנו בחירה לא לחיות פיזית או לא לחיות רוחנית? לא. האם בפועל, כלפי חוץ, בזמן מסוים, נראה שיש לנו בחירה חופשית, וכביכול האדם יותר חזק מאלוהים, גם הוא החליט לא לחיות אלא למות ברמה הפיזית, הוא התאבד, וגם ברמה הרוחנית הוא לא שייך לתורה? כלפי חוץ זה נראה שכן. אבל יכול מאוד להיות שהתורה אומרת, אם אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, כדי לברר לנו שבאמת אין פה בחירה חופשית. עכשיו עוד משפט אחרון. הרב באורות התשובה, ואחת הפסקאות היותר מסובכות, מסביר שבאמת מצד האמת אין לאדם בחירה חופשית. אבל הוא צריך להתייחס אל עצמו כאילו יש לו בחירה חופשית. ושם אומר הרב, ואף על פי שהפכים נראים סותרים אחד השני, אנחנו יודעים שבעולם הרוח אין סתירה בין הפכים. אז אני מצידי לוקח אחריות ואני בוחר חופשי, יש לי בחירה חופשית, אבל אני יודע שמצד האמת אין לי בחירה חופשית. לכן אומר שם הרב באותה פסקה, יסוד התשובה זה הכרת האחריות של האדם על מעשה. ורק כשהוא מחליט בהכרה שהוא בחר חופשי מה לעשות לא נכון, ממילא נפתח לפניו הפתח לבחור חופשי מה לעשות כן נכון, רק אז הוא בעצם יכול באמת לנוע לקראת האלוהים. אומר הרב, אחרי שהאדם הגיע להכרה כזאת שבעצם הכל תלוי בו לרע ולטוב, הוא יגיע למסקנה יותר עמוקה שבעצם לא תלוי בו. כל מהלך החיים ההיסטורי של האדם זה הכל מאת השם הייתה זאת. גם של האדם, גם של האומה. זה מה שנקרא סוד אחדות ההפכים, וזאת השאלה הכי קשה, הכל צפוי ורשות נתונה, מישהו כאן הזכיר את זה בתחילת הדברים. לכן מצד האמת היותר עמוקה, אין לי בחירה חופשית. האם יש לי בחירה חופשית? בואו נדבר במושגים של עיתון. האם יש לי בחירה חופשית להיות יהודי דתי או יהודי חילוני? תשובה, אין לי בחירה חופשית. זה נשמע לא נעים.
בטח שיש, מה? למה?
סליחה, תאיחרת. זה נשמע לא נעים. זה נשמע לא נחמד. זה נשמע פרימיטיבי. זה נשמע לא מודרני. אבל זאת האמת. אין לי בחירה חופשית. זה כמו אחד עוצר אותך בכביש, אומר לך, אתם הדתיים לא מתאים לכם להתנהג ככה. ואתם החילוניים במרכאות כן מתאים לכם להתנהג ככה. מה זה? מה זה אתם החילוניים, אתם הדתיים? מה זה החילוק הזה? כולנו דתיים. יש אחד מגלה את זה בפועל. יש אחד לא מגלה את זה בפועל. אין דתי וחילוני בעם ישראל. ועמך כולם דתיים. כתוב מפורש, ועמך כולם צדיקים.
כתוב מפורש.
טעות דפוס. טעות דפוס? זאת אומרת שיש כאן טעות דפוס. וכל נכתוב א' וכותב ב'. מצד האמת אין בחירה אם להיות דתי או להיות לא דתי, כמו שאין בחירה לחיות או למות. אי כלפי חוץ נראה שיש לי בחירה. זה בדיוק בגלל זה אנחנו לומדים היום את הפסקה הזאת. למה אנחנו לומדים את זה היום? כי לפני חג השבועות, כשאנחנו כולנו מתפעלים, מתלהבים, משתוקקים, שמחים, אני בטוח שחלק מהיושבים פה וחלק מאלה שלא יושבים פה, זה אולי חג השבועות הראשון שלהם בחיים, שהם מרגישים או שהם בכלל שייכים לתורה, או שהם מרגישים הזדהות עם התורה, וזה בא ממקום הרבה יותר רצוני, הרבה יותר בחירי, הרבה יותר אני מגיע אל המקום הזה וכולי. אז הנה, סוף סוף אני נכנס לחג השבועות מרצון, מבחירה חופשית. אני מביא את עצמי לקבל תורה בשמחה, בהזדהות, בשייכות. לכן חשוב ללמוד את זה, שעם כל הכבוד לכל הבחירה החופשית שלנו, ולכל הרצון שלנו, ולכל השמחה שלנו, ולכל ההשתייכות שלנו, וכל זה חשוב מאוד. אז מצד האמת, זה לא מתחיל מאיתנו. זה שאתה ואני יושבים פה, זה כי הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו לפה.
אני אומר לך שאני בחרתי להגיע לכאן.
נדמה לך.
אני יכלתי לזרוק את
הכיפה
שלי.
גם אני אכלתי. אתה רוצה שאני אעשה לזרוק? אני מוכן, אני יכול לזרוק. אז מה? אז מה אתה מחזיק מעצמך?
לא מחזיק מעצמי כלום.
ומה אני מחזיק מעצמי?
אני אומר שאני בחרתי, לא מחזיק מעצמי כלום.
בחרת וכל הכבוד לך, אבל לפני שבחרת לא בחרת.
לא יכולת
להפסיק לשאול. לא מבין, באמת
שאני מבין. אני מאחל לך ולי שנבין את זה מתי שם.
אז אני מאוד
מודה
לך
בשם
הנהלת
יוני שבאת. לא, מה שהוא אומר. ברך לי שמך. שמך ברך לי.
אורן.
מה שאורן אומר, הקדוש ברוך הוא, אולי תיתן לי איזה יישר כוח, כל הכבוד. הקדוש ברוך הוא נותן לך ולי ולנו יישר כוח וכל הכבוד. אבל לפני יישר כוח, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך.
אני לא אומר שיש לי יישר כוח, אני רק אומר שזה
בחירה. אני אומר על עצמי, כי לכך נוצר. מצד האדם, מצד האדם, אורן, אני מבין טוב מה שאתה אומר. מצד האדם, יש לו בחירה חופשית. מצד עומק האדם, הבורא שבאדם, אין לו בחירה חופשית. שזה לא מתחיל מאיתנו. אני שמח שזה מפתיע אתכם. זה מראה א', שהשיעור הזה לא מיותר. ב', זה מראה שהיה שווה לעצור את זרע בהמה וזרע האדם באמצע, גם אם לא נמשיך אותו היום.
נכון.
אולי תכף, בהמשך אני מקווה שתתברר. בנימין, כן.
אב, כשהחתן בא לקלם, חסר את הפנים, זה מה שזברנו גם בשביל. שהכל מתחיל מאיתו.
כן.
אם ככה, הקדוש ברוך הוא כביכול חיסה לי את ה... אני התקרבתי, זאת אומרת, אני מרגיש קרוב, ואני זכיתי להגיע למכון מאיר. בעצם זה אומר ש...
רגע, שנייה. בוא נשלים את המשפט שאתה אמרת. השלב הראשון זה החתן הולך אל הקלה ומכסה את פניה עם האינומה. והשלב השני, זה הקלה הולכת אל החתן, לחופה. ומעשה הקידושין, שומע אורן, מעשה הקידושין, הנה טוב הוא, הוא מקדם אותנו. מעשה הקידושין הוא מתחת לחופה. יש מאן דאמר שאומר חופה קונה זה כיסוי אינומה. יש מאן דאמר שאומר שחופה קונה זה ארבע העמודים והטלית הכלונסאות עם הבד שלמעלה. זה חופה. אבל מקדש שם ישראל די חופה וקידושין, או חופה וקידושין. יש שני דברים, יש גם חופה ויש קידושין. חופה לבד זה לא מספיק, צריך גם קידושין. איפה הוא נעשה מעשה הקידושין? רק אחרי שהקלה הולכת לחתן. אז נכון שמצד האמת זה כפייה, החתן הלך אל הקלה, אבל מצד האדם זאת בחירה, ולכן הקלה צריכה ללכת אל החתן. רק אחרי שהחתן הלך אל הקלה, ומכוח ההליכה הזאת של החתן לקלה, הקלה הולכת אל החתן, מהמקום הזה אפשר לעשות קידושין. ואם חסר אחד מהם, אין קידושין. אז לא עושים מעשה הקידושין על יד כיסא קלה, אחרי שהאינומה כוסתה. אלא עושים מעשה קידושין אחרי שהקלה אומרת, אני רוצה להיות שותפה. יש הרי מחלוקת בגמרא. האם מי שצריך להתחיל את תהליך התשובה הוא האדם או הבורא? אם בחיי הפרט או בחיי הציבור? מצד אחד אומר הפסוק, שובו אליי, והשובה עליכם. כן, מצד אחד איפה הכל מתחיל? אצלנו, שובו אליי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קודם כל אתם תשובו, אחרי זה אני אשוב עליכם. מצד שני אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך, ונשובה. אם כן, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא תתחיל אתה, ואנחנו השיבנו, ואחר כך אנחנו נשובה. תשובה, אומר רבי בן ישמעאל, אז איפה מתחילים? הוא מקשה, נו, אז מי צודק? אז איפה מתחילים? הקדוש ברוך הוא מתחיל או אני מתחיל? אומר, הנה עוד קומה אחת לתשובה לאורן. אומר רבי בן ישמעאל, באחת ההקדמות, היות ואנחנו לא יודעים אם הקדוש ברוך הוא התחיל או לא התחיל, אנחנו חייבים להתחיל ראשונים. אז ברמה המעשית נראה לנו שאנחנו התחלנו. כי מי יודע מה הקדוש ברוך הוא התחיל? אני לא יכול לכוון לרגע שהקדוש ברוך הוא מתחיל. מאיפה אני יודע מתי הוא מתחיל? תשובה, מצד האמת, הוא תמיד מתחיל. מתי הוא התחיל? עוד לפני בריאת העולם הוא התחיל. אז מצד האמת, השיבנו השם אליך. ונשובה. מצדנו, שובו אליי ושובה אליך. כן.
אני
רוצה
לשאול,
אם
אני
מבין
נכון, אז אתה אומר שאם אני
אני זכיתי וקיבלתי את המחשבה הזאת, כנראה שזה הכיסוי של הקדוש ברוך הוא שגרם לי לבוא למכון יוסף.
אתה קורא למה שאתה אומר עכשיו נס?
בטח.
נס? לא, נס במובן שבני אדם קוראים לו נס? אלוהים התגלה לי בחלום, קרא לי נס, ניצלתי בתאונת דרכים, הייתי במוות קליני, אני זוכר את בית הדין שם. זה אתה מדבר?
לא בדיוק, אבל...
לא, אני רוצה שלא יהיה לא בדיוק, אני רוצה שיהיה לא. או, מצוין, כלומר שזה יהיה לא. כלומר, זה לאו דווקא אם פתאום הקדוש ברוך הוא התגלה עליי מלמעלה למטה בצורה יוצאת דופן, כלומר יוצאת מגדר הטבע, כלומר מה שבני אדם קוראים נס. ואם אני לא מתתי מוות קליני, ואם החיים שלי לא נתקעו בכביש ללא מוצא כפול 100, ואם לא קרה לי נס, אז זה לא מתחיל מריבונו של עולם? גם לו יצויר שאני הפילוסוף היותר פילוסוף, עם הבחירה החופשית שנראית לי היותר בחירה חופשית, גם שם זה התחיל בקפה עלינו ערכי גיגי, ובקפה עליי ערכי גיגי. זה לא שרק כשהקדוש ברוך הוא שולח לי איתותים, אני אומר, טוב, אלוהים יחזיר אותי בתשובה, אני לא יכול לסרב לו. מה, אני אגיד לו, לא. בסדר, אז אני חוזר איתו. לא. גם כשנראה לי שזה בא ממני, ויש כביכול כלפי חוץ, כמו שאמר אורן בצדק, וישר כוח על מה שאורן אמר מקודם. כל החברים שלי יורידו את הכיפה, ואני כן שמתי את הכיפה. וכן רוצה שהכיפה הזאת תהיה באמת כל החיים שלי. באמת. אתה אומר לי שאני לבחירה חופשית? תשובה, עם כל הכבוד לך ולי, אין לנו בחירה חופשית. זה מתחיל מריבונו של עולם. צד האמת.
גם מי שוריד את הכיפה זה מריבונו?
להבדיל גם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם השואה הייתה מריבונו של עולם. לכן הרב שם בפסקה באורות התשובה אומר שכל זמן שאדם לא לוקח אחריות על עצמו בצד החיובי, הוא לא יכול להגיד הכל זה ריבונו של עולם, זה רק אחריותו שלו. אחריות של האדם בעצמו על עצמו. ולכן אומר הרב, זה מה שהרמב"ם פסק להלכה, ששורש התשובה זה הוידוי. הכל תלוי בוידוי. במה האדם מתוודה? שהוא השם, שהוא אחראי. לכן כל זמן שאני לא פניתי כלפי השם, הכל מתחיל ממני, בחירה חופשית. ברגע שפניתי אל השם, אז פה כבר הכל מתחיל ממנו. גם בצד השלילי של מה שהיה, וגם בצד החיובי שבבחירתי החופשית ברוך השם, אני בוחר בטוב.
זה לא להקריב אחריות כאילו?
זה לא מה?
לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה סבבה איתי אז ממני, אתה לא סבבה
איתי. לא, זה פסקה עמוקה באורות התשובה, אין לנו כרגע את הזמן לברר אותה.
לא, ככה זה נשמע.
זה נשמע? אוקיי, הסוף דבר, הכל נשמע. אני מקווה שנגיע לסוף דבר והכל יישמע כמו שצריך. זה לא הפשט. אני מסכים שמה שאתה אומר זה כאילו משחק.
וואי,
כמה שאלה.
אני לא מצליח להגיע לעיקר
השאלה. רק שנייה, בבקשה, סליחה, כן.
אני, מבחינת עצמי, וכל מי שיושב פה בחדר, וכל מי שרואה גם את השיעור באינטרנט, כולם, איכשהו הקדוש ברוך הוא נטע בהם את המחשבה הזאת. מה תגיד על הבן אדם שנמצא עכשיו איפה שהוא שם, בחנות שלו בתל אביב, הקדוש ברוך הוא לא נטע, בעצם...
אין דבר כזה.
הקדוש ברוך הוא הפקיע...
אין, לא נכון, לא נכון, הקדוש ברוך הוא חיי עולם נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לו תורה, ואם הוא לא נתן לתורה במובן הזה שהוא גדל בבית, שאינו שומר תורה ומצוות וכדומה, בשלב מסוים שאדם עומד על דעתו, אז הוא צריך לעמוד על דעתו, בטח ביחס למשמעות החיים, טעם החיים, מטרת החיים, מטרת העולם וכו'. הוא לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא זרק אותי בחנות בתל אביב. אין דבר כזה. שקר. אני תמיד אומר לעצמי ולאחרים, אם בגיל 18 אדם מקבל נשק שאיתו הוא יכול להחיות או להמית, ובגיל נראה לי 17, וטרקטורו נראה לי 16, אדם מקבל רישיון נהיגה, שאיתו הוא יכול להחיות ולהמית, אז אם ביחס לממדים הפיזיים של החיים, אתה מקבל רישיון, תרתי משמע, אז ביחס לעצמיות החיים, למהות החיים, למשמעות החיים, לתוך הרוחני של החיים, פה כביכול האדם הוא שבוי? מה זה? האדם מתייחס אל עצמו כשבוי, כילד קטן? מה זאת אומרת? קיבלת רכב ביד, זה חיים ומוות. קיבלת נשק ביד, זה חיים ומוות. אז ביחס למשהו חיים ומוות רוחני, פה אתה אומר, אני תינוק? אני ילד קטן? איזה זלזול! בינימין, אני לא מדבר אליך, כן? אבל המשפט שאתה אמרת, זה זלזול באותו יהודי שיושב בחנות בתל אביב. מה זאת אומרת? למה שאני אזלזל בו ככה, חס ושלום? יש לו אחריות. יש לו אישיות. יש לו כוח מחשבה. יש לו כוח בחירה. הוא בחרת בחיים. יכול להיות שנתונה הפתיחה שלו יותר קשים. זה מראה שהנשמה שלו יותר גדולה. בסדר גמור? אז יש אחד קיבל נתונה פתיחה יותר קלים, אחד קיבל נתונה פתיחה יותר קשים. אבל להגיד שהוא לא מסוגל? שהוא זרוק, שאחד השלום הקבוח הוא זרק אותו בחנות בתל אביב? מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. למה אתה נהנח? מי נהנח פה? מישהו נהנח? אל תפחדו, מי נהנח? זה סימן שדברים נכנסים פנימה. למרות שאמרנו כמה פעמים בגמרא, כתוב שאסור להנח. בואו נתייחס רגע לאורחים שלנו באינטרנט. שאלה אחת, נא לדפדף. דן מרעננה, אפשר לדפדף? גם כשאדם מת, אין לו בחירה למות או לא למות. נכון, כי ביחס למשהו החיים, אין לי בחירה חופשית. בדיוק, אז הקדוש ברוך הוא יחליט, מתי אתה תמות? בגיל שנתיים או בגיל 120? בצורה חיובית או בצורה שלילית, בצורה שלא נדע רעה או בצורה מתוקה. לכן אומר דן מרנן, גם כשאדם מת אין לו בחירה למות או לא למות, וזה נגד החיים. אז איך מסבירים את זה? מה זאת אומרת? משהו קשור לחיים ומוות, זה קביעה אלוהית, מתי אדם יחיה, מתי אדם ימות, איך יחיה, איך ימות, וכו'. זה תלוי, מישהו שאל אותנו אם אנחנו רוצים להיות? עצם ההוויה שלנו זה בחירתנו החופשית? האם להיברא יהודי או גוי, זכר או נקבה? זה לא קשור לנו בכלל. ידוע, הודעה שהוצאה בכוח אינה קבילה. יסביר כפה כגיגית. טוב, אז קודם כל, הודעה, יש כאן כמה דפוס, אבל כנראה שזה זאת הכוונה. הודעה שהוצאה בכוח אינה קבילה בבתי משפט היום, זה נכון, אבל הרמב״ם כותב שיש ביטוי כזה בהלכה שנקרא גט מעושה. אדם חייב לגרש אישה מרצונו, גט מעושה, כלומר אם עשו עליו את הגט, כלומר הכריחו אותו לגרשה בכוח, בעל כוחו הגט הזה הוא גט פסול, אבל אם יש גדר כזה בהלכה שנקרא קופים אותו, עד שיאמר רוצה אני. רמב״ם ידוע ומפורסם, אומר הרמב״ם, אם אדם הגיע למצב שהוא אומר רוצה אני, למרות שקפו אותו, זה מראה שהרצון הזה זה רצונו המקורי, זה מה שהוא באמת רוצה. לכן הגדר הזה של הודעה שינה קבילה, אולי זה נכון בבתי משפט היום, אבל היום, במה שהוא קשור לעצמיות החיים, זה, גם אם אתה, אם כפו עליך, ובסופו של דבר אמרת אני רוצה, זה מראה שאתה רוצה. אותם היהודים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שקפצו, נשרפו בשואה, ולא היו מוכנים לומר, חס ושלום, שהשם הוא לא אלוהים, אלא קפצו, אמרו שמע ישראל ונהרגו על קידוש השם, הנה, לא הצליחו להוציא מהם את משהו עצמיות החיים שלהם. זו עובדה. עדיף, לעתים הבחירה החופשית פוגעת ברצון האלוקי. למשל, אם מציעים למישהי בחורה, בחור ברמה דתית גבוהה, והבחור מתעניין מאוד, ובחורה זה בטוח, השם רוצה בקשר הזה, אך היא לא. מה הדין? לא הבנתי את השאלה. לבחור בבחירה החופשית או ברצון האלוקי. לא הבנתי, מה אחד? לעתים הבחירה החופשית פוגעת ברצון האלוקי. למשל, אם מציעים למישהי בחור ברמה דתית גבוהה, והבחור מעוניין מאוד, ולבחורה זה בטוח, השם רוצה בקשר הזה.
לבחורה זה לא.
מה? ולבחורה זה?
זה לא.
לא כתוב שם לא
בטוח.
אז עדי נא להסביר לי את
השם.
מה?
הוא רוצה והיא לא רוצה.
נו. אז זה להתחתן, צריך שניים שירצו.
מבחינתו השם רוצה כאילו.
לא נכון. מבחינתו זה ניסיון. תגיד לי, להתחתן צריכים שניים? יפה. אז מה השאלה? אז אם אחד רוצה ואחד לא רוצה, אז
יש מסכמה.
אתה יודע, מסכמה. דרור, ועמך כולם דתיים? חס וחלילה, דתי אינו צדיק. דתי הוא עבד לעבדים. טוב, כנראה שדרור שמע את השיעורים שלנו שאסור לנו להיות דתיים, אז לזה הוא מתכוון. לכן התכוונתי בהקשר הזה שבצד הפנימי שלנו כולנו דתיים, מה שחזר למה שאמר הנביא, ועמך כולם צדיקים. לזה התכוונתי. בסדר, זה, אם הבנתי אותו נכון. רחם ממליצן, שלום עליכם. אם אין בחירה, מדוע שופטים אותנו על מעשינו? כי יש בחירה. ברור? יש בחירה, אבל אין בחירה. מצידנו יש בחירה. מצד הבורא אין בחירה. אז איפה הכל מתחיל? מודה. איך הכל ממשיך? אני. ברור, לפניך. שיר. לכאורה בבחירה שלנו, בתורה, אנו מגלים את הרצון האלוקי הטבוע בנו. לכן יוצא שאין סתירה. האם לכך אנחנו מתכוונים? התשובה היא כן, ואם זה שיר שלנו, אז נשמח להיות בקשר. מיקי, ממרחביה. מרחביה, איפה זה מרחביה?
יד עפולה.
יד עפולה, יש מרחב עם בדרום. מרחביה זה יד עפולה. טוב, שלום מיקי. אם אין בחירה חופשית, למה יש שכר ועונש על מה שבחרתי לעשות ועל כוחי? כי יש בחירה חופשית, זה מה שאני מנסה להגיד. שיש בחירה חופשית, למרות שאין בחירה חופשית. זה לא משחק מילים. מצד האמת הכל מתחיל מהבורא. כפה עלינו. האם אני בחרתי להיות שייך לעם ישראל? אתה בחרת שלב להיות חלק מעם ישראל? כנראה. מה זה כנראה? לא. לא. אתה בחרת להיות זכר או נקבה? לא. אתה בחרת להיות או לא להיות? תענה לי בכן ולא. לא. אז אם כן, לא בחרת. בסדר? היות ואתה לא בחרת להיות חלק מעם ישראל, אז הנשמה שלך והנשמה שלי, שלא בחרה להיות חלק מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו, על כורחנו שמענו, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים. על כורחנו שמענו את כל התורה כולה, והתחייבנו ואמרנו על זה נעשה ונשמע. האמירה של נעשה ונשמע הייתה כפויה עלינו, כי הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. פעם רצינו להגיד כוורט, אני לא חותם על זה, אבל אולי זה יפה. איך נראה שר? ככה. איך נראית גיגית? ככה. בדיוק הפוך. אז מה זה כפה עלינו? אר כגיגית. או אר או גיגית, תחליט. אלא אר זה הנותן מלמעלה למטה. מקבל זה המקבל מלמטה למעלה. אז הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כמו גיגית, עשה אותנו ככלי מקבל, ברא אותנו עם טבע נקרא טבע ישראלי, תורני, וממילא לא היינו יכולים לא להגיד נעשה ונשמע. אם כן, כפה עלינו את ההר, איך? על ידי שעשה אותנו גיגית. אז אם כן, חג השבועות הוא חג מתן תורה או קבלת תורה?
קבלת תורה.
שני, כלומר, מתוך שעשה אותנו מקבלים את התורה, אפשר לתת לנו תורה.
אז הרב, אתה יכול להגיד כמו ש...
רגע, עכשיו תראה ברור? אולי.
זה ברור אולי בדברים כאלה, אבל יש דברים שוואלה שבן אדם כמו שהורם אומר,
האם אני צריך להיות מבסוט מעצמי שהגעתי למכון מאיר? ודאי!
לא מבסוט, אני לא מחפש את המבסוט.
אני מחפש את המבסוט, בסדר?
לא, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי עניין של המבסוט. מעניין אותי על הנקודה הזאת הפנימית, שכן, שכן יש לך מקום, של כן ללכת לשם, לשם או לשם.
ברגע, ודאי שיש לי... ודאי שיש לי בחירה חופשית, אבל אני צריך לדעת שלפני הבחירה החופשית אין לי בחירה חופשית. כי אם הכל תלוי בבחירה החופשית שלי, זה אומר שהאדם הוא יותר חזק מאלוהים. האדם הוא לא יותר חזק מאלוהים, לא סתם הנביאים ניבאו שלא יידח ממנו נידח, וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהוא הכל ברא לכבודו, בסוף ההיסטוריה יגלה את כבוד השם, על אפו וחמתו של האדם ובחירתו החופשית. כי אם האדם יחשוב, וזה מה שניתי מקודם לאורן, אם האדם יחשוב שהכל תלוי בו והוא יותר חזק מאלוהים, הוא גאוותן, הוא יותר מאלוהים, אז הכל מתחיל בבורא, והכל נגמר בבורא. מי אתה אדם? בכלל. אחרי שאני מבין מי אני אדם, ולכן את זה אנחנו אמרנו בבוקר, במילה מודה, אני מודה, אומר הרב עולה תריה, אני מודה על האמת שהכל מתחיל ממך, אה? זאת האמת. אחר כך, אחרי שאמרתי את המילה מודה, עכשיו אני אומר, אני, אגו, כישרונות, אישיות, טבע, תפקיד, בחירה חופשית. אבל רק אחרי המילה אני, סליחה, אבל רק אחרי המילה מודה. אם היינו מתחילים במילה אני את הבוקר, לא בטוח שהיינו ממשיכים למילה מודה. כי אלה שמתחילים במילה אני, שכחו את המודה. לכן קודם כל, מודה. בית אני. לא יודע אם שמעתם את מאמן אלופת ישראל בכדורגל. המודה הראשון שהוא אמר על האליפות זה לבורא עולם. שמעתם את זה?
כן.
אני מודה לבורא עולם. אחר כך הודה לאשתו. ולשחקני. לא שזה מה שחשוב, אבל אפילו במשחק כדורגל יודעים להודות לבורא עולם. קודם כל, ראשית לכל. ודרך אגב, גם אם לא זוכים באליפות, צריך להודות לריבונו של עולם. ואם זה לא קשור בכלל לכדורגל, שזה שטויות והבלים. ספורט זה חשוב, לצפות פחות חשוב. למרות שאני מודה שזה מרתק, זה סקרנות. זה מעניין. שהכל מתהפך ברגע.
שאלה מה מפסיד גם כן היה מודה לריבונו של עולם.
זה מה שאמרתי. בבקשה. שכחתי את שמך, עקיבא. עקיבא, אני לא מתבייש, כן עקיבא.
לא אתה מוכן להגיד שאין לנו בחירה אם יש לנו נשמה של יהודי או אין לנו נשמה, אבל יש לנו בחירה אם לגלות אותה.
זה מה שאני מנסה להגיד. אין לנו בחירה, אין לנו בחירה במהות, יש לנו בחירה בגילוי.
ואדם יכול כל החיים שלו להתכחש לנשמה.
עוד פעם, אין לי בחירה במהות, יש לי בחירה בגילוי. ברגע שאני יודע שאני בוחר בגילוי, אני יודע שאני לא בוחר במהות. יותר טוב עכשיו? מצוין! עקיבא, בוא תחליף אותי. לא, הוא אומר הרבה
דבר. לא, זה כמו שהרב אמר פעם, שהעניין של הבחירה החופשית זה שהקדוש ברוך הוא ברא איזה עיגול, ותוך העיגול, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם לא לפרוץ את העיגול, אלא בתוך העיגול עצמו.
מצוין. אז איפה אין לי בחירה חופשית? אין לי בחירה חופשית מחוץ לעיגול, ואין לי בחירה חופשית בגבולות של העיגול, כי העיגול הקדוש ברוך הוא קבע אותו. יש בחירה חופשית בתוך העומק של הייגוד.
אז זה טוב.
כשאדם בוחר לבוא ללמוד מכון מאיר, זה בתוך הייגוד.
זה מתחיל לא בייגוד.
בסדר, אבל העצם זה לבוא, זה לא...
המהות שלך היא תורה. והמהות שלי היא תורה, והמהות של כלל ישראל היא תורה. נרצה או לא נרצה, נתכחש לזה עד מחרתיים, לצערנו הרב, אני לא רוצה להיות פופוליסט, אבל לצערנו הרב, יש כאלה שאומרים לנו, ושומעים את זה מדי פעם, שגם אלה שהתכחשו לתורניות שלהם, לאלוקי שבהם, דור ראשון ודור שני, עם מחשימה וזכרם הנאצים, הזכירו להם דור חמישי שהם יהודים. אז אתה לא תוכל לברוח מהיהדות שלך. אי אפשר לברוח מזה. גם כשאתה תברח עד מחרתיים, בסוף יזכירו לך, אתה יהודי. לא תהיה לך ברירה. אז לצערנו הרב, המציאות ההיסטורית מוכיחה לנו שאין לנו בחירה חופשית. אבל אני לא רוצה להיות פופוליסט ולבוא למקומות האלה. ולכן מצד האמת, הקדוש ברוך הוא הביא אותך למכון מאיר. ומצד הגילוי, אתה בחרת לבוא למכון מאיר. אשריך שהרצון האלוהי והרצון שלך מתחברים ביחד. נפלא מאוד. רותם, בבקשה.
פה בעצם של האב, אז זה לא שהוא כאילו קל במטבח, בחירה לעצמו לאכול, בחירה שלו, והוא מוציא והכל, אבל באמת זה כפייה, כי הוא רעב, אבל הוא לא יאכל שבוע. אז גם האדם יהודי חייב תורה, חייב יהדות. אז הוא יכול לחיות הרבה הרבה שנים בלי זה, אבל בעצם ההגעה למכון מאיר זה בחירה שלי להגיע למטבח. אבל הייתי חייב את זה בעיקר.
ואם אתה לא היית מגיע, הבן שלך היה מגיע. ואם לא אתה, הנכד שלך. ובסוף כלל ישראל יעמוד בהר סיני העתידי ויגיד נעשה ונשמע בבחירה חופשית מתוך כפייה. ואין סתירה במשפט הזה. נכון. אז הקב"ה הוא ברא מנגנונים מהותיים שמעוררים אותנו לגלות, כמו המשל של המטבח והאוכל דקר. עדי שואלת, או מסבירה את שאלתה, משהו לא רוצה בי, אך ברור לי שהשם כן רוצה בקשר. מה זה המשפט הזה? היא יוצאת עם מישהו, והיא חושבת שהשם רוצה בקשר, אבל היא לא כך רוצה בקשר הזה. וקרו דברים שנתנו לי סימנים שהשם כן רוצה שנהיה ביחד. אנחנו לא מנהלים את החיים לפי סימנים. ללכת על פי השכל המצומצם שלי והבחירה שלי, או על פי רצון השם. נא לא להפוך את הסימנים ואת הברור לך שזה השם רוצה, אלא תבדקי את הדברים על פי השכל וההיגיון, על פי התנועה הנפשית, ואם צריך להתייעץ עם אנשים, להתייעץ עם אנשים יותר מבוגרים, שיש להם מילים יותר כוללות, בין אם הם יועצים זוגיים או תלמידי חכמים, כדאי להתייעץ איתם אם יש לך סתירה פנימית בין שני הממדים האלה. לכן הייתי מוחק את המשפט, ברור לי שהשם רוצה, כי מי אני שיהיה ברור לי שהשם רוצה? ב', נתנו לי סימנים שהשם כן רוצה. לי לא נתנו אף פעם סימנים. איזה סימנים? לא, עדי, באו באמונה עם עדי, רק הבעיה שככה אנשים חיים, אנשים חיים במיסטיקות. אנשים חיים, ואני לא מדבר על עדי עכשיו, אני מדבר עקרונית, אנשים חיים איתותים, אנשים חיים באיתותים מהשמיים. זאת הבעיה. אייל, מדוע לא להגיד בצורה יותר פשוטה שמצד הנשמה אין בחירה חופשית, מצד הנפש והגוף המלחמה ומצרה יש בחירה חופשית? זה מה שאני מנסה להגיד כל הזמן. הנה עוד גם יהיה יכול לשבת פה על הכיסא הזה. יעקב מבני ברק, אותו הצד, אותו אחד שהוציא רישיון לרכב, הרכב שייך לעולמו, לכן רצה לעשות זאת, אך לעולם הרוח מעולם לא נחשף, ולעיתים אף הסניעו עליו את הדת. התביעה ממנו לברר את מציאות השם לא צודקת. צריך משהו שיעורר. משהו שיעורר זה הבגרות של האדם. ולכן אדם צריך להתגבר גם אם ישנו עליו חזה שלום את הדת. נקווה שלא. אין דבר כזה. לפעמים יש שעונים מעוררים יותר חזקים, לפעמים יש שעונים מעוררים יותר חלשים, יש שעונים מעוררים חיצוניים, יש שעונים מעוררים פנימיים. לכן אין תירוץ. מה זה הרכב שייך לעולמו? גם התורה שייכת לעולמו. וזה האחריות של ההורים, וזה האחריות של המחנכים. לזהות איך התורה והחיים זה דבר אחד. התורה והאדם זה מציאות אחת. רחמים. אם הכל נקבע מהבורא, על מה אני אשפט למעלה? על הבחירה החופשית שלי. טוב, הזמנו אני חושב את זה. טוב, לזרע בהמה וזרע אדם כנראה לא נגיע היום. אבל אני חושב שזה נכון. זה חשוב מה שלמדנו היום. אבל בואו עוד טיפה, אם תרשו לי, עוד שתי דקות ברשותכם. אומר הרב, בואו נקפוץ לסוף העמודה הימנית, שורה שלישית מלמטה. והנה קמים אנשים מקרבנו, הרב כמובן מדבר על ההתעוררות של עם ישראל בחזרה לארצו, התעוררות הציונות, שכביכול חשבה שיכולה להתנתק מהתורה, להתנתק מעצמיות החיים. והנה קמים אנשים מקרבנו הרואים חזון ליבם, ומשפילים בכוח השפעתם את הרום אשר לתחייה הנפלאה הזאת, אלא רואים את התחייה בצד הלאומי החילוני שלה, ולא בצד הקודשי האלוקי שלה. אשר רק באספקלריה של קודש אפשר להציץ על כל איזוז נוראותיה. הולך ומפיים בתוך מחננו הכל החלה של האידיאליות והרצון החופשי. גם אנחנו היום חיים בתקופה שבו הרצון החופשי, להיות עם חופשי. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הכל חופשי, הכל פתוח. אמרנו לא פעם ולא פעמיים שהביטוי הזה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, הוא כפירה. מי אני שאני ארצה להיות מה שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדול? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה כשאני אהיה גדול? ואני צריך ליישר את הרצון שלי לפי הרצון האלוקי, ואם ישרתי באמת את הרצון של הרצון שלו, אני אהיה מאושר באמת. זה לא מונע כי הוא זה את הסיפוק, את השמחה, את ההזדהות, את השייכות. בכלל לא. אומר הרב, אז אנחנו חיים בתקופה של בחירה חופשית, של רצון חופשי, של הכל פתוח, כל האפשרויות פתוחות לפנינו. לא, איזה שקר, שקר גס. מה פתאום? אם אני זכר, אין לי אפשרות להיות נקבה. ואם אני נקבה, אין לי אפשרות להיות זכר, גם אם אני רוצה או רוצה, או לא יודע איך לקרוא לו, להגיע לאירוויזיון. אין לי בחירה חופשית. אם אני ישראל, אין לי בחירה להיות גוי. אם אני גוי, יש לי בחירה מסוימת להיות ישראל. אם אני חי בארץ ישראל, ואני צריך לחיות בארץ ישראל השלמה כמדינה, אז אין לי בחירה לצמצם את גבולות הארץ. זה לא תלוי בחירה חופשית שלי. ואם בונים חדר מיון באשקלון או לא, זה לא תלוי בהחלטה של ראש הממשלה, זה תלוי במה אומרת התורה. ומה יגידו תלמידי חכמים במצבים כאלה? כך צריך להיות. ואני לא בעד או נגד, אמרתי שיבדקו באופן ענייני את הסוגיה, והחליטו על פי דעתה של תורה. זה לא תלוי בשכל שלי, או האם צריך ללכת 200 מטר או חצי קילומטר מבית חולים לחדר מיון. זה לא קשור לפרטים החיצוניים האלה בכלל. לכן, אם אנחנו נחיה רק על פי הרצון החופשי שלנו, אז היום הרצון יהיה ככה, ומחרת היום הוא יהיה הפוך, ומי יודע לה נגיע. והרצון החופשי אשר אמנם ברק לו ויפעה, זה נשמע מאוד יפה, זה מאוד מבריק, זה מאוד זוהר, זה מאוד נעים, זה מאוד נחמד לחשוב שבאמת הכל מתחיל ונגמר בי, יש לי רצון חופשי, יש בחירה חופשית, אני אדם שהחיים, הוא מניע את החיים והוא אחראי על הכל וכביכול הכל תלוי בו. אומר הרב, לא להתלהב מזה יותר מדי. והרצון החופשי אשר אמנם ברק לו ויפעה, אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי. דרך אגב, המציאות ההיסטורית מוכיחה, לאורך כל ההיסטוריה, שמקום שהייתה בחירה חופשית בלי גבולות, הכל שם בסוף התפוצץ והתפרק. ואיזה נזקים היו שם, וכמה אסונות היו שם, וכמה קלקולים הגיעו לשם. לכן, אין לי בחירה חופשית. האם יש לי בחירה חופשית להתחתן? לא! אני חייב להתחתן. למה? כי זאת הלכה בשולחן ערוך, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם נקודה. אבל יותר נוח לי להיות רווק, אז מי יותר נוח לך? מי אתה שתבחר חיים? נוח לו לאדם שלא נברא. אנחנו לא בחסידות נוח, אמרנו הרבה פעמים. אנחנו לא עושים מה שנוח, אנחנו עושים מה שצריך. ואם אדם בוחר במה שהשם רוצה שנבחר, אז נהיה מאושרים, אז נישואין זה ערך, נישואין זה אידיאל, נהיה שמחים ומאושרים, לא הבנו איך היינו רווקים לפני שהיינו נישואים. אז זה לא שיש כאן איזו סתירה בין סיפוק לתסכול. יהיה כאן סיפוק שבא מהכפייה האלוקית ומבחירתנו החופשית, ואין סתירה בין שני אלה. הנה בואו נסיים ממש עוד דקה, תסלחו לי. אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי. הפרחים זה התחלת הפרי, אבל זה לא הפרי. זה הזוהי רוח וצלצולי מילים. תראו, זה ביטויים לא פשוטים. ולא אור חיים וגבורת נשמה, ולא גבורת רעם של זיו נבואה ואור, ואור ורוח הקודש, שכל הנשמה, הדינה שלנו, של הנשות, כולה כל כך כמיהה להם. אמנם יודעים אנו כי סוף כל סוף מידת הגבורה בו תבוא, אבל דווקא מתוך הגזרה והחוקה. הגזרה האלוקית והחוק האלוקי. ולא מתוך האידיאלים החופשיים, תראו את המשפט הבא, שפעת עץ רקב ואומץ קורי הכביש להם. קורי הכביש. היום זה הרצון הזה, מחר זה הרצון ההוא. נו, אז מה נשאר מזה בסוף? אומר הרב, דווקא מתוך ההכרח הגדול והעצום, שהוא הרבה יותר גדול מהבחירה החופשית של האדם, שמכוח ההכרח הזה קיבלנו תורה. וכו'. דווקא מתוך ההכרח הגדול והעצום, מתוך הגבורה של מעלה, מתוך כל השם בכוח, מתוך כל השם שובר ארזים, מתוך הכל המרעיש, הררי עד ומפוצץ גבעות עולם, והכל הזה בעוז רם גבורתו, שוב הוא כופה עלינו, רק יגיד ואומר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, רק אם אנחנו מקבלים את התורה, את מקור החיים וההורה, היות תהיה לנו תחייה לאומית, תמה וברה, אדירה ואיומה. רק אם אנחנו מקבלים את התורה ושמים אותה לתורת חיים, וחוקת לאום, בארץ עברנו ועתידנו, בארץ ישראל, תהיה תחייתנו הלאומית, תחייה מבוססת, בעלת שורשים חזקים ואמיצים, ואחרית ותקווה וכו' וכו'. וגם אם ניקח את זה כל אחד לעצמו, ערב קבלת התורה, זה יסוד קבלת התורה. אני מקבל תורה כי השם כפה עליי, ברוך השם, שתבח שמו, כפה עליי, להיות חלק מעם ישראל, ולהיות חלק מנושאי התורה בעולם המקדשים שם שמו. ועכשיו אני צריך להביא את עצמי למקום הזה ולבחור בחירה חופשית ולחבר בין שני המסלולים האלה ולראות שאין שום סתירה ביניהם, והכפייה היא הבחירה, וזה שיא העונג ושיא התענוג, וזה דבר אחד בעזרת השם. טוב, אני שוב מתנצל בפני אנשי זרע האדם וזרע הבהמה, שלא חזרנו לזה, נחזור לזה בעזרת השם שבוע הבא, בסדר? שבוע.